דף מ"ב עמוד א', תחילת פרק שלישי. ואילו עוברים בפסח, אומרת המשנה, כותח הבבלי ושיחר המדי וחומץ האדומי זה זיתום המצרי וזומן של צבעים ועמילן של טבחים וקולן של סופרים. למעשה הכל יתבהר ויתפרט בדברי הגמרא, אבל אולי ראוי להקדים, וזה יקל לנו קצת את ההבנה היום. יש לנו למעשה שלושה מיני חמץ. יש לנו את החמץ הגמור, החמץ הקלאסי של התורה, שהחמץ הזה זה החמץ שבעין, שעליו נאמר בל יראה ובל ימצא, ועליו מי שאוכל אנוש כרת. זהו החמץ הגמור, הלחם, הכיכר לחם המפורפמת. אדם שאוכל את זה אנוש כרת. אדם שמחזיק את זה מקיים את החמץ בבית, הרי הוא בבל יראה ובל ימצא. יש לנו אופן נוסף שזה נקרא חמץ נוקשה. חמץ נוקשה, רש"י קורא לו חמץ רע. כנראה בהגדרה הכללית, חמץ נוקשה זה חמץ שלא נאכל כדרך אכילתו. יכול להיות שאפשר לאכול אותו, זה לא מופקע. אנחנו כבר נביא דוגמה משל, אני בכוונה לא רוצה כרגע את המקרה, כי אני לא רוצה להתאפס למשהו. זאת אומרת, חמץ נוקשה זה הגדרה כללית. כרגע הגדרה כללית זה אומר כל דבר כזה שהוא לא חמץ שעומד לאכילה, הוא לא הכיכר לחם, יכול להיות שבדוחק מסוים אפשר לאכול אותו, אבל זה לא צורת אכילתו, זהו חמץ נוקשה. רש"י קורא לזה חמץ רע. לא אכפת לי כרגע שנקרא לו לא ראוי לאכילה, אבל זה לא הגדרה מספיק נכונה, כי יכול להיות שהוא ראוי בדוחק, אבל מבחינת הגדרה כללית הוא לא ראוי לאכילה. חמץ כזה, כפי שיבואר, הוא אנוש בלב, אין עליו קרת. ויש חמץ על ידי תערובת, לחם גמור, אבל זה מעורב בתוך דבר אחר. וחמץ על ידי תערובת גם כן יש לו דין שהוא בלב ולא בקרת. לא, גם אם הוא אוכל כדי אכילת פרט, יש לו רק עונש לב. רק עונש לב. אנחנו נלמד את זה בהמשך לסוגים, אבל זה הדין שלו הכללי. האם אותו חמץ מוקשה או חמץ על ידי תערובת יש לו דין של בל יראה ובל ימצא? כמדומה לי זה מחלוקת ראשונים בפתיח של המשנה. המשנה מתחילה ואילו עוברים בפסח. אומר רש"י, מה זה ואילו עוברים? עוברים עליהם בבל יראה ובל ימצא. זאת אומרת שרש"י לומד במשנה שהנידון הוא באיסור בל יראה ובל ימצא. כך רש"י מציג את המשנה. איסור בל יראה ובל ימצא. תוספות, דיבור המתחיל ואלו עוברים, בשלוש שורות האחרונות של התוספות מביא ונראה לרבינו תם, ואילו עוברים פירוש האוכלים ועוברים היינו מעל השולחן, דלב וימי חלינו, אבל בל יראה? לעיקר. לומד תוספות, שבאילו עוברים הכוונה היא, לסלק את זה מהשולחן. למה? כי אם אתה תחזיק חמץ מוקשה על השולחן, הוא עלול לבוא ולאכול את זה. אז משום גזירה דרבנן, תרחיק אותו שלא יבוא לידי אכילה. אבל איסור בל יראה ובל ימצא, אין לי בעיה. אין איסור לקיים את החמץ נוקשה, את החמץ על ידי תערובת. חמץ נוקשה זה חמץ שלא ראוי לאכילה. תערובת זה חמץ גמור, אבל מעורב בתוך דבר שהוא לא ניכר בעין. לא רואים אותו בעין.
לחם קשה,
כן.
יבש.
לא, זה חמץ גמור. זה חמץ גמור, זה לא חמץ.
לא,
אז לא, אתה מדבר שלב אחר, צריך לבדוק את זה. כי בעיקרון, מה זה חמץ קשה? תשים אותו במים, אז אתה יכול לאכול אותו, תרקח אותו. זה קצת קשה, או המילן זה משהו אחר. אז לכן אני אומר, אני אלך עם הגמרה, עם המשנה, עכשיו ננסה להסביר את זה. אם ככה, אז כבר כל המשנה מתפרשת אחרת. אומרת המשנה ואילו עוברים בפתח לרש"י על איסור בל יראה ובל ימצא, לתוספות לסלק אותו מן השולחן, אבל אין בעיה בקיומו. כותח הבבלי, כותח הבבלי את המקרים נסביר בגמרא, אבל זה חמץ בתערובת, זה דבר שיש בו תערובת לחם, זהו חמץ בתערובת.
לאכול
אליבא דכולם יהיה אסור, אבל באיסור לב, אין בזה עונש כרת, אין מצב לאכול, זה חמץ. ושיחר המדי, שיחר המדי בצורך עכשיו ההסבר בירה. בירה אסור לשתות בפסח, למה? מה רע בבירה? זה מים. אבל יש בפנים שעורה, בדיוק. מה? אם אין שעורה זה לא בירה. האוגה, זה נראה מיד. וחומץ או אדומי, אותו דבר אנחנו נסביר מיד, וזיתום המצרי. הארבע אלה המנויים בתחילת המשנה, אלו אותם ארבעה דברים, שזה חמץ על ידי תערובת. מרת המשנה עוד שלושה מקרים, וזומן של צבעין, אנחנו נסביר, אבל פה זה לא חמץ על ידי תערובת. זהו חמץ נוקשה, ועמילן של טבחים, וקולן של סופרים. שלושת המקרים האלה זה חמץ נוקשה. הדין, כפי שדיברנו. רבי אליעזר אומר, אף תכשיטי נשים. תגמרי כבר תברר, מה, ממתי תכשיטי נשים זה חמץ? ונצטרך לראות בדברי הגמרא, נסביר טיפה יותר. נסיים את המשנה, זה הכלל. כלשהו ממין דגן, הרי זה עובר בפסח. כל דבר שאפוי מחמשת מיני דגן, זהו החמץ הגמור שעליו הוא נעבר בפתח, על בל ייראה ובל ימצא, והאוכלו באיסור קרת. הרי אינו, אבל המקרים האלה שמנינו במשנה, אותם שבעת המקרים, בהזהרה, ואין בהם משום קרת. יש כאן רק איסור לב, וגם אם עברת על הלב, אתה לא אנוש קרת. כי לב, פעמים הוא עונש מלכות, פעמים הוא עונש קרת, פעמים הוא מיטה בידי שמיים, ופעמים הוא מיטה בידי אדם. הלב המדובר אצלנו זה לא עונש קרת, אלא עונש מלכות. למה? הרי הוא בעזרה. אז תוספות אמר עובר מהשולחן. אז לפי רש"י בא לי ראו בא לי מצא, פה לכאורה אין מחלוקת, גם תוספות יצטרך להגיד בא לי ראו בא לי מצא.
זה אותו עוברים,
זה אותו עוברים,
ובכל
זאת
פעם אחת,
אז זה איזה הערה לכאורה על תוספות. כן, אני לא רוצה להקדים את המוכר, כי אני צריך פה את הגמרא טיפה. אומרת הגמרא, תנו רבנן. וכאן הגמרא בעצם נותנת לנו הכנה לסוגיה. שלושה דברים נאמרים בכותח הבבלי. יש לנו שלושה דברים, תכונות, בכותח הבבלי. מטמטם את הלב, דהיינו סותם את הלב, הוא מסמא את העיניים, הוא גורם לעיוורון, הוא מכחיש את הגוף, מקלקל, מחליש. הגמרא מסבירה אחד לאחד. מטמטם את הלב, משום נפיובי דחלווה. איך עושים את הכותח הבבלי, את המעדן הזה? הכותח הבבלי לוקחים את הנפיובי, נפיובי זה המיצים של החלב, ממה שעושים את הגבינה. כן. אז המיצים האלה לוקחים אותם, שמים בזה מלח סדומית, לוקחים לחם מאופש, וזה הבסיס של התרכובת. נימי אתם מוסיפים עוד דברים, אבל בעיקרון זהו הבסיס. זה מתקשה, ואחרי זה זה כמו חריף, מנזבים את זה קצת עם לחם. אז מכיוון שיש פה נפיובי דחלווה, אז כשהנפיובי הוא לבד, הוא גורם לפתימות בלב, הוא מסמא את העיניים, משום מלך, אמרנו, יש שם המלח סדומי. זו הרי הסיבה למים אחרונים, כי היו אוכלים עם הידיים ובאוכל היה מעורב מלח סדומי, זה מלח קשה יותר, וזה חס ושלום עלול לסמא בעיניים. הוא מכחיש את הגוף משום קומנית הדאומה, בגלל הלחם המעופה שבפנים, אז זה מכחיש את הגוף. תנו רבנה. ג' דברים מרבין הבבל, יש לנו שלושה דברים שמגבירים את היציאה באדם וכופפים את הקומה, מכחישים את כוחו של האדם ונותנים אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם. אילו הם? פת כיבר, פת שעשויה מקמח שאינו מנופה, קמח גס, ושיחר חדש, הבירה, בתחילת התפיסה שלו הוא סכנה, וירק חי. אנחנו יודעים שירק זה דבר מומלץ, אז רש"י מסביר. ירק, הכוונה היא לירקות חריפים, כמו קרישין, בצל, חרין. אם אתה אוכל את זה במינון הנכון, זה מעולה. אם אתה אוכל הרבה מזה, אז זה מביא לידי הכחשת הגוף. תנו רבנן. שלושה דברים ממעטים את הזבל, אדרבה, מועילים לגוף. ובוקפין את הקומה, מחפקים את גופו של האדם, ומאירים את העיניים, אלו הם. פת נקייה, בשר שמן, ויין ישן. מסגבירה הגמרא, פת נקייה, דסמידה, הכוונה פת של סולת. בשר שמן, דצפריטה דלא יפתח, של איזה שעדיין לא ילדה. האצבע עיקרון זה בשר יותר רווה ביחס לכבש. הבשר הזה של העז, לפני שהיא ילדה, השומני שבו בריא מאוד. כמו כן, יין ישן, עתיק עתיקי, יין כזה, שהוא יין ישן או שן, דהיינו מינימום של 3 שנים, אז זה הדברים שהם גוילים לגוף. ואומרת הגמרא כלל ברפואה, כל מיני דמעלי להי, קשה להי, ודקשה להי, מעלי להי. באופן נורמל, כשאדם נאלץ לקחת תרופה, מה שעובר ללב מפריע לעיניים, מה שטוב לעיניים מפריע לאוזניים, מה שטוב לאוזניים סותם את המעיים וכולי. זאת אומרת, אתה לוקח תרופה, אתה מועיל למערכת אחת, אתה פוגע במערכת אחרת. לבר מזנגביל הרטיבה, חוץ מהזנגביל החי הלך, ופלפלי אריכתה, ופת נקייה, ובשר שמן של אותו איזה ויין ישן, דמעלי לכל הגוף, זה דבר שמועיל לכל הגוף, הוא רק מועיל ולא משאיר נזקים. עוד למדנו במשנה, וחומץ האדומי. סליחה, שיחר עמדי. אומרת הגמרא, מה זה? דרמו בימי סערי. למה השיחר הזה הוא חמץ, הוא חמץ בתערובת? כי מכניסים בו את הסעורים. מסביר רש"י, שבאותם ימים היו נוהגים לעשות שיחר מתמרים. אני לא יודע כבר מה לומר, כי הרי אני יודע שעושים גם היום מתאנים, עושים את הערק. הערק הבסיסי כמדומני או מתאנים, אולי גם מתמרים, אני לא יודע מה קורה היום, אבל אני חושב שזה היה מתאנים. מהתמר, כן. כן, נכון. אז זה בערך הכיוון. אז באופן נורמל ככה היו עושים שיחה. במדי שם המציאו את הבירה, במדי היו עושים את זה מים עם שעורים. אז זה מה שהגמרא אומרת. למה אני מדבר על שיחה רמדי? כי סתם במקומות אחרים בעולם את השיחה הפיקו מהפירות המתוקים, ושם השתמשו באמת בשעורים. שעורים, אז יש בפנים חמץ, רק זה חמץ שעל ידי תערובת, לא ניכר פה החמץ. וחומץ האדומי על אותו משקל. אומרת הגמרא, דשדו בי סערי, היו זורקים בפנים שעורים. הסיבה, אמר רב נחמן, בתחילה הכוונה כשבית המקדש היה קיים, כשהיו מביאים נסחים מיהודה, לא היה יינם של יהודה מחמיץ עד שנותנים לתוכם שעורים. היה יין כל כך טוב בזכות המסכים, כיוון שהביאו מהיין של ארץ יהודה לבית המקדש, אז היין הזה לא יכל להחמיץ, לא היה מצלקל, אלא אם כן הכנסת בפנים שעורים, חימצת את היין. אז למה קוראים לזה חומץ האדומי? אז הגמרא ממשיכה, והיו קוראים אותו חומץ סתם, זהו החומץ הקלאסי. ועכשיו באבונותינו שחרב בית המקדש, אין יינם של אדומי מחמיץ עד שנותנים לתוכם שעורים. הכוח, המעלה שהיה ביין של יהודה עבר ליין של אדום, וקוראים אותו חומץ האדומי. למה זה? לקיים מה שנאמר, אם מלא החרבה, אם מלאה זו חרבה זו, ואם עלה זו חרבה זו. מה שאנחנו אומרים, בזמן שישראל למעלה, אדום למטה, אבל עכשיו אנחנו בגלות אדום, מעט חורבן הבית, הרי זה הגלות האחרונה, קלה צעיר וחותנו. שמה?
זה הברכה
שנשארה לו, ביצחק לאהוד, היצחק, ביצחק. אז אני אומר, זה הגלות, הגלות הרביעית, כתוב קלה צעיר וחותנו, ועלו לשציון משיעים. צעיר זה אדום, חותנו וישמעאל. אנחנו זוכים לסבול מהם, שעיר וחותנו. נכון, והגמרא מביאה בנוסף, אומרת הגמרא, רב נחמן בר יצחק אמר מאחה, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. כאשר הצעיר למעלה, הרב למטה. וכשהרב למעלה, והצעיר למטה. אז זה העונש. שבזמן שעם ישראל עושים רצונו, יתברך, אז ממילא השפע נמצא אצלנו. ואם לא, אז השפע עובר אצלהם. תניא, אמר רב יהודה, ביהודה בראשונה, בזמן בית המקדש, הלוקח חומץ מהמארץ, אינו צריך לאסר, מפני שחזקה אינו בא אלא מן הסמל. היה קווה שפע בפרי, שכשרצית לעשות חומץ, לא בזבזת מהפרי. השתמשת בגרעינים, בחרצנים, בקליפות, אחרי שכבר הוצאת ממנו את כל טעם היין, וזה היה מספיק בשביל לעשות חומץ. אבל ועכשיו שחרב הבית, אז הלוקח חומץ מהמארץ צריך לאסר. למה? שחזקתו אינה באה אלא מן היין. אין את הברכה. אז החומץ בא מגוף היין, לא מהפסולת של היין. במילא זה טעון מעשר. אומרת הגמרא, וסבר רבי יהודה תמד לאו פר איסור ההוא. האם באמת רבי יהודה סובר שלא מאסרים את התמד? ואתנן, המתמד ונתן מים במידה, הוא מצא כדי מידתו פטור. אדם לקח ובא לעשות תמד. הכניס מים 20 ליטר. הוציא 20 ליטר. אז אני אומר, אין לו מה לאסר. הוא הכניס מים, הוציא מים. ורבי יהודה מחייב. למה? אז רש"י מסביר בהתחלה, שהם נחלקו, האם אני אומר שחזותה וטעמה, זה סיבה למעשר או לא. רבי יהודה בא ואומר, גם החזותה זה סיבה למעשר, אבל הגמרא מיד מסבירה. אומרת הגמרא, אחי כאמר, לא נחשבו עמי הארץ על התמד. תמד זה היה דבר זול. דבר זול כמו התמד, לא נחשדו בזה עמי הארץ. למה? כי זה כל כך זול, אז אין סיבה לא לאסר. למה עמי הארצות לא היו מאסרים? כי חבל על הפרי. פה אין לנו מה חבל, אז ממילא היו מאסרים. והיא בית אימה, באמת נחשדו, ולא קשיה. למה? הבדרווקה, הבדרפורצני. יש לנו שני צורות איך היו עושים את החומץ הזה. הדרווקה, הכוונה היא מהשמרים של היין, או בדרפורצני, מהחרצנים של היין. אם אתה מדבר על השמרים, השמרים הם ספוגים ביין. גם אם מילית את זה במים, ועכשיו אתה מוציא את אותו כמות, אני אומר, שהמים נכנסו בשמרים, והיין שהיה בשמרים נפלט החוצה. ממילא יש פה פרי, צריך לאסר. לעומת זה, אם אני אומר שמדובר על הגרעינים, על הקליפות, אין בכלל פרי. אז שם באמת לא צריך לבוא ולאסר. וזיתום המצרי, המקרה הרביעי במשנה, וזיתום המצרי, שואלת הגמרא, מהי זיתום המצרי? תנא רב יוסף, תלת השערי שליש שעורים, תלת הכורתמי שליש כרכום, ותלת המנחה שליש מלח. הצירוף הזה, זה יוצר את זיתום המצרי. רב פאפה מפיק שערים, הוציא את השליש שעורים, ומאין חיתי, וסימנך, אם אתה רוצה לזכור מי אמר מה, סיסני, סמך סמך, רב יוסף שערי. נו, מה עושים עם זה? תארלו, שורים אותם ביחד, את השליש שעורים או חיטים, שליש קרקום עם השליש מלח, אחרי זה וקלי להו, ותחני להו, תוכנים אותם, ושתי להו, שותים אותם בצורת משקה, מדיפחה ועד עצרתה, מפסח ועד חג השבועות, זה הזמן. מה זה עושה את השליש? דיפחה זה פסח, זמן הקרבת הפסח. דיפחה זה זבח. וזבח, אנחנו מדברים על קורבן הפסח. אין לנו חג שיש לו. אתה שומעת את זה יותר פעמים.
אני יודע, זה 7 שנים.
לא, לא, הרבה פחות מ7 שנים. עבדנו את זה, כמה פעמים נזכרנו את זה. סדר קודשים, היה בשביל. גם אז הוא אמר פעם ראשונה הוא שומע את זה. אני שוחק.
קודשים זה בסדר.
בכל אופן, אבל כן, זה הגדרה, זה מושג תלמודי, אבל זה מושג שמופיע. לאל ראית את זה במסכת שבת, באזור דף קוף ממשהו, קוף ממוו, קוף ממוויין, קוף ממוויין. אבל יש כזה דבר. טוב. אולי זה באזור ההתנתקות. כתוב לא, אצלי לא כתוב. מסורת הש"ס, טוב? צריך לדעת להשתמש בגמרא. אומרת הגמרא, אז הקיצר, מה עושים עם זה? זה ההכנה, זה הבסיס של התרכיז. עכשיו מה עושים עם זה? דקמית, מי שלא עלינו יש לו עצירות, מרפילי, זה משחרר אותו, מרפא אותו. ודרפי, מי שיש לו כאיבה רכה, אז הפוך, מקמית לי, אז זה צופף אותו. אבל לחולה ולאישה וברא פקנת. מכיוון שזה כל כך חזק, אז זה סכנה לאלה שהם כבר ממילא במצב מסוכן. כן, תרופה לבית.
יש לו
עצירות
אחרי שבועות
ומחכה. איזה משקה הוא ייקח, אתה אומר? אני חושב שפעם ראיתי שם במסכת שבת, זה לא שאתה לא יכול לעשות את זה כל השנה. הזמן שמובטח לך שזה משפיע זה התקופה הזאת. שאר הזה אתה יכול לשתות את זה, אבל לא מובטח לך שזה משפיע. והמילן שעד כאן למעשה פגשנו את אותם ארבעה דברים במשנה שהם חמץ שעל ידי תערובת. בכל המקרים אם שמנו לב, מאז שהתחלנו עם הכותח שהיה בו חתיכות של לחם, לחם מאופש, אבל היה בו לחם ממש, היה לנו את השיחה רמדי, את החומץ האדומי ואת הוויתום המצרי, שבשלושתם יש לנו או על ידי סעורים מביא לידי חימוצו, או שיש בפנים שליש סעורים כמבואר באחרון. והשיחה עכשיו המשנה במקרים שזה חמץ נוקשה וזומן של צבעים. אך התרגימו מה זה זומן של צבעים, מיה דחיברי, מים של סובים, דצבי בהו לווה, שהיו צובעים בהם בצבע אדום את האורות, כשרצו לצבע אורות, איך היו מוציאים את הסובים, משרים את זה במים וככה צובעים. עכשיו הסובים האלה יש בהם משהו חמץ, זה לא חמץ גמור, זה גם לא צורה של אכילה, אבל אי אפשר להתכחש שאם הוא ירצה הוא יכול לאכול את זה. לכן אמרנו חמץ נוקשה, ההגדרה שלו כמו שרשי משתמש אחרי זה, נראה את זה בדיבור המסיל מנטנה בדף מ"ג, רשי מכנה את זה חמץ רע, זה ההגדרה של החמץ נוקשה. כמו כן, והמילן של טבחים, מה זה המילן של טבחים? פת שעשויה מתבואה שלא הביא השליש, שמניחה אותו טבח על פי גדרה ושואב את הזוהמה. אז התכונה שלה זה דבר שלא עומד לאכילה. כי פת שעשויה מתבואה שלא הביאה שליש לא אוכלים. זה מיועד, כן, זה מועיל לאוכל, זה מוציא, סופג את החלק השלילי שבמאכל. אבל זה לא צורת אכילה. יכול להיות שאם בן אדם ירצה אפשר לאכול את זה. אבל זה נקרא חמץ נוקשה. זה לא חמץ טוב, זה חמץ רע. הוא לא דבר הנאכל. וקולן של סופרים, אומרת הגמרא, אחא בבבל תרגומה, פירורה דאושפחי, דבק של הרצענים. אומרת הגמרא, רב שיבי מיחוזה אמר, תפעולן של בנות עשירים שמשיירות אותו לבנות עניים. זה מסביר למה זה נקרא וקולן של סופרים. דהיינו, לפי הפירוש הראשון זה סוג של דבק, אני מניח זה משהו כמו קמח ומים, כמו הפלקטים, איך מדביקים? אנחנו לוקחים קמח ומים ומדביקים על המשקל הזה. שוב, זה לא דבר הנאכל, אבל אי אפשר להגיד שזה לא דבר שעלול בן אדם בשעת רעב לאוכלו. חמץ רע, חמץ נוקשה. הפירוש השני, כתוב שהגמרא תביא מיד בהמשך שאותם בנות שהגיעו לפרקן ולא הגיעו לשנים, הן כבר רואות שערות אבל הן עדיין צעירות, אז הן מתביישות, אז היו משאירות את השיער. אז בנות עניים, אין להם אפשרויות, היו עושים את זה עם סיד. בנות העשירים היו עושים את זה עם סובים. הגמרא תביא בסולת, סליחה, את הסולת עצמה היו לוקחים. אז ממילא אומרת הגמרא, מה זה נקרא? זה קולן של סופרים. הסופרים בדרך כלל היו אותם עניים, שהיו עובדים בבית העשירים, אלא זה תינוקות וכדומה. אז ממילא אותם בנות עשירים היו משאירות מהסולת שלהם, מהמשיר שלהם, תופלות אותו לטובת אותם העניים שבבתיהם. אז זה נקרא קולן של סופרים. אומרת על מה הייני? והתנא רב חייא ארבעה מיני מדינה ושלושה מיני אומנות. אנחנו למדנו שרב חייא שונה בברייתא שהמשנה מחולקת ארבע דברים שזה מיני מדינה וצורך כל הציבור, כמו כותח, שיחה רמדי, חומץ האדומי, זיתום המצרי, זה צורך קיומי של האדם. והשלושה נוספים זה רק לבעלי אומנות. אותו סופר זקוק לה, אותו רצען זקוק לה. אומרת הגמרא, אבל אם אתה בא ואתה אומר, ואמרת תפעולן של בנות השירים, מהי מיני אומנות איתה? איזה אומנות? וכל אישה סופקה לזה. ואלא מה היא אומרת? מה פרורה זה אושפחי, אז מה תגיד? שהכוונה לדבק של רצענים. מה יקרי להי קולן של סופרים? קולן של רצענים היא באה אליי. אתה אומר שזה לטובת הרצענים, זה לא נוגע לסופרים. אמר רבו אישי על העולם פירורה זה אושפחי. ומה יקרי להי קולן של סופרים? זה סופרים נמי מדבקינן והוא נעירותיהן. הסופר גם כן, מה זה הנייר של הסופר? באופן אומן זה היה הקלף. על אף שמובא פה שהיו עושים איזשהו נייר מסוים. בכל אופן, רש"י מביא נייר עשוי מעשבים על ידי דבק שקוראים גולד. גולד, לא יודע, בכל אופן הדבק הזה, זהו המדובר שאיתו היו משתמשים גם הסופרים. עוד למדנו במשנה... עוד פעם? אני מניח שזה לא דבר הנאכל. זה לא דבר הנאכל. אז זה כבר לא חמץ של תערובת, זה חמץ נוקשה. דבר שלא ראוי לאכילה, אז זה כבר יוצא מחמץ על ידי תערובת. שזה רע.
לא, שזה לא דבר של אכילה,
כן, כן. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, רבי אליעזר אומר אף תכשיטי נשים, גם זה אסור בפסח. אתה אומר זה אסור כל השנה, זה לא רק לפסח. טוב, צריך להגדיל את הגמרא. אומרת הגמרא, מה זה תכשיטי נשים? אומרת הגמרא, תכשיטי נשים סל כדעתה? הגמרא בעצמה מתקשה בזה. אבל צריך לדעת מה היה פעם תכשיטי נשים. זה בסדר, את הזהב הם קיבלו, ירושלים של זהב רבי עקיבא כבר הסתיח. זה תמיד היה. רש"י מסביר שתכשיטי נשים הכוונה היא לקחל וסרק ופסמים שתולות בצוואריהן להריח. לקחל והפרק זה לעיניים הצבע, לפנים, והיו, כדי שיהיה ריח טוב, היו הולכים עם בקבוקון כזה על החזה, שבפנים היה בוסם, שזה לסלק את הריח הרע שבפה, כנראה משחת שיניים לא היה. לסלק את הריח הרע, אז היה עליהם איזה דבר שמריח טוב. אז זה נקרא תכשיטי נשים. ועל זה אנחנו אומרים, ששואלתם מה, אז מה הקשר לחמץ? על מה אתה מדבר איתי? אלא אם האף טיפולי נשים. דהיינו, הטפה לגוף האישה, מה זה? דאמר רב יהודה, אמר רב לא תישראל שהגיעו לפרקן, ולא הגיעו לשנים. אז אמרנו, הם... הגיעו לגיל 12, עליי לא הגיעו לגיל 12 ואחד, אבל כבר הביאו שערות. בנות עניים תופלות אותן בציז. בנות עשירים תופלות אותן בסולת. בנות מלכים, בשמן המור, שנאמר, אסתר, שישה חודשים בשמן המור. שואלת אגמר, מהי שמן המור? רבונה בריר ויה אומר, פתחה. האמת היא שרשי אומר לא התפרש, רשי לא יודע מה זה. רש"י אבל כן במסכת מנחות מסביר שהכוונה היא לאיזה סוג של שומן ריחני, שזה היה הכוונה. רב ירמיה בר אבא אמר זה שמן זית שלא הביא שליש, והיינו שמן שמופק מזיתים שעדיין לא הגיעו לשליש גידולם. אומרת אז זה הגמרא תניא, רב יהודה אומר אנפיקין, זה מבואר במשנה במסכת מנחות, שלא היו מביאים את זה למקדש, למזבח, שמן זית שלא הביא שליש, ולמה סחים אותו? מפני שמשיר את השיער, הוא מעדן את הבשר. זה באמת גורם להוריד את השיער, וזה מעדן את הבשר, רש"י מביא, שזה גורם להצהיל את הפנים, מחליק את הקמטים, זו תכונות טובות שיש לו בדבר. ואז זה סיימה המשנה ואמרה, זה הכלל. כלשהו ממין דגן, משהו מחמשת מיני דגן, זהו בא לראה, הוא בא למצא ותערובת. וכאן אנחנו מתחילים את הסוגיה, זו סוגיה שאנחנו מתחילים כאן וממשיכים בעזרת השם מחר, אבל זה הבסיס לסוגיה. אומרת הגמרא תניא, אמר רבי יהושע, העיצר זה בפסקה הבאה, אמר רבי יהושע, וכי מאחר ששנינו כלשהו מן דגן הרי דובר בפסח, למה מנו חכמים את אילו? זאת אומרת, פשטות שאלת הגמרא. כן, יש לך כלל. הכלל אומר שכל דבר שהוא חמשת מיני דגן, אז הוא עובר עליו בקרת. אתה לא אומר, אז משימה צריך להתחיל לספר לי במשנה, כותח הבבלי, שיח הרמדי. שאלה חזקה מאוד. השאלה הזאת היא שואל תופות למעלה, למה מנו חכמים את אילו? אומר תופות, תאים על הרשב"א. היית צריך למותם להשמועינן שהם בלה ולא בקרת. מה הגמרא שואלת בכלל? ותראה צרי דלואה ולהשמועינן אלא צרי מיניו. חד לנוק שבעיני וחד על ידי תערובת. אין בעיה, תביא את הפרנציף, מה אתה כל כך הרבה מדבר? תאמר לי דוגמית אחת מהארבע הראשונים של חמץ על ידי תערובת. תן לי דוגמה אחת מהמקרה השני של חמץ נוקשה, ואני לבד ימשיך בהבנה שלך. למה אתה? הרי לא מנינו את כל החמץ על ידי תערובת. יש גם את השמן הירושלמי, זה גם על ידי תערובת, זה לא נוגע. אומרת הגמרא תשובה, כדי שיהיה רגיל בהן ובשמותיהן, כי זה דברים מאוד מפורסמים ומאוד מציאותיים, ואדם צריך לדעת ממה זה עשוי כדי שהוא לא יגיע לידי מכשול. כי עד ההוא בר מערב, אותו בן ארץ ישראל, איקלה לבבל, הווה ביסרה בעדי, היה איתו חתיכת בשר, אמר לו, קריבו לי, מתחילת, תביא לי משהו לטבל, יש לי אוכל, אני רק זקוק לאיזה משהו ללבות את האוכל, אז תני לו איזה מטבל. שמע דקאמרי, קריבו לי כותח, הוא שמע את בעל הבית אומר לגברת, תביא לו כותח. כיוון זה שמע כותח פירש, אז הוא ידע שכותח זה מאכל חלבי, אז הוא לא אכל את זה עם הבשר. אבל אם הוא לא היה בקיא, אם המשנה לא הייתה מלמדת מהו הכותח, ולא היו אומרים שיש בזה שלושה דברים, ויש בזה נפיו בדחל, ואז הוא לא יודע להפריש מן העבירה. אני מניח שזה היה בינלאומי. לא, זה היה מקור ההמצאה. את הכותח, המומחים. לא, אני חושב שזה הלך פשוט מי היצרן. בירה הולנדית. בירה זה רק בהולנד. לא, זה היה מיוחד למקום הזה. הם המציאו איזה שיטה, איזה נוסחה מיוחדת, שזה היה אקטואלי להם. הפלאפל. טוב, זה צריך לדעת, זה עוד מופגים. מאיפה הגיע הפלאפל? אני לא ידעתי את זה. התימנים זעיפו. המקור זה מצרים. וזה לא היה עשוי בכלל מחומוס. זה היה עשוי מפול. מהשבוע במקרה שמעתי. ובאו התימנים, ולא רצו לעבוד קשה. אז במקום לפתוח את הפול, באו ועשו מחומוס. וקראו לזה פלאפל תימני. אבל זה היה המקור. אותו דבר, יש מאכל מפורסם ששייך. כשהייתי ילד, היה שיר כזה. כל ילד בגן יודע, כי האוכל מקרוני הוא איטלקי, האוסטרים בווינה, וכולי, היה, לכל אומה יש את המיוחד, שזה הכוונה, זה המשנה שלך. מה? לא. האורז היה עשיב. טוב, בכל אופן, אומרת הגמרא. מה? אומרת הגמרא, וכאן באמת זה לב הדברים. טליה, סליחה, הראינו בעברה. מן תנא דחמץ דגן גמור על ידי תערובת ונוק שבעיני בלאו. כאן אנחנו מתחילים את הסוגיה. מי דהתנא שסובר, התנא שלנו, שסובר שחמץ על ידי תערובת, הארבע מקרים הראשונים במשנה, וחמץ נוקשה, השלושה מקרים הנוספים במשנה, דינם בלאו ולא בקרת. אמר רב יהודה, אמר רב, רבי מאירי, דתניא, סיאור יישרף. יש סיאור ויש סיאור. סיאור, סיאור באלף, בליוד, זה בעצם מה שהיום אנחנו קוראים שמרים. זה היו לוקחים בצק, זאת אומרת, קמח עם מים. המחמצת, נו, השמרים. כן, לא, אתה צודק. אני רציתי להגיד, התפקיד של השמרים היום.
חלקי, גם היום
משתמשים אז זה מה שדיברנו פה לפני יומיים, אני חושב שהיום למעשה השמרים, אני לא יודע שמרית, אבל יש כזה אינסטנט בוואקום, חצי קילו כזה, זה בכלל לא חמץ, אתה יכול להשאיר אותו בפסח.
איך יש למה כאילו?
במוצאי פסח.
זה לא חמץ.
נכון. היו לוקחים חתיכה של קמח עם מים, עושים תערובת קשה, זורקים את זה בתוך הקמח, וזה נשאר וזה מחמץ. הבדואים, הבדואים,
אני
צוחק. זה הלב המקורי. נכון, אנחנו גם מדברים פה על הטעם. עושים את זה. יכול לעשות את זה בבית. ודאי. מה אנחנו פה? הכל פה בעלי מקצוע, אין פה דבר חפיף, הכל זה מבעלי מקצוע. אגב, אני גם ביסודי משבט כזה, אבל אני לא מבין בזה. בכל אופן, אבל זה היה נכון, סיום. לא, כן, אני יודע. בכל אופן, מה שאחרי זה ההמשך, זה הפיאור. הפיאור ביוד, אנחנו מדברים על דבר שהוא בדרך להחמיץ, הוא עדיין לא חמץ. לא רק שהוא לא יכול לחמץ אחרים, הוא באופן עצמאי, גם עדיין לא החמיץ, זה הפיאור. ועל זה כתוב ככה, פיאור יישרף ונותנו לכלבו והאוכלו בפתח לוקה 40. שואלת הגמרא לבד, הגוף הקשיה, אמרת פיאור יישרף על מה הסורבנה, למה שורפים? כי זה חמץ גמור הסורבנה. והדרת לי ונותנו לפני כלבו על מה מותר בענה, ואחרי זה משום מה אתה גם מלכה אותו, מה אתה רוצה מהיהודי שלנו? אומרת הגמרא, אחי כאמר, פיאור יישרף דרב מאיר לרב מאיר, דרב יהודה לרב יהודה. וכאן הסבר. אנחנו נראה בעזרת השם מחלוקת במשנה, רב מאיר ורב יהודה, מהו הפיאור? מהו הפיאור? לא הפיאור, הפיאור עם יוד. לפי רבי מאיר, כשמתחיל להחפיף פניו של הבצק, זהו הפיאור. הוא עדיין לא חמץ, אבל הוא כבר התעורר להיות חמץ, מה שאנחנו קראנו חמץ נוקשה. הוא לא ראוי לאכילה כי הוא חמץ מס, הוא לא טוב עכשיו, הוא עוד לא החמיץ, אז הוא נקרא חמץ נוקשה. אומר רבי מאיר, עליו יש דין של איסור לב. בא רבי יהודה ואומר, זה בצק שראוי לעשות ממנו מצה ולצאת בו ידי חובת אכילת מצה בליל הסדר, אין איתו שום בעיה. אומר רבי יהודה, רק השלב של כקרני חגבים, כשבבצק מתחיל להיות ביקועים כמו קרניים דקות של חגב, שם מתחיל להיות הפיאור, לא החמץ, הפיאור, שעליו נאמר האיסור לב. זאת אומרת, לפי רבי יהודה, החפיפו פניו, רשי שם מסביר שזה כמו אדם שמביישים אותו, אז הפנים נהיו אדומות והשיער שלו עומד מהפחד. אותו דבר, אם הבצק הוא כמו שיער עומד, מתחיל להיות בו איזושהי בועות כאלה, זה אנחנו קוראים פיאור, שלפי רבי מאיר זה חמץ נוקשה, לפי רבי יהודה זה מצה למאדרים. מאידך, קרני חגבים, לפי רבי יהודה זהו החמץ נוקשה, לפי רבי מאיר זה כבר חמץ גמור שעונשו בקרת. ממילא אומרת הגמרא, אתה יודע איך קוראים את הברייתא? פיאור יישרף, מה זה? תהליך של... קוראים לזה חמץ נוקשה כי הוא לא ראוי לאכילה. כל דבר שהוא לא ראוי. למה לא? גם פה. הוא במפליל שלא נותן לאכילה. כרגע אתה לא יכול לאכול את זה כי זה חמוץ. לא, הוא יהיה חמץ גמור שאתה לא תוכל לגוע בו. הוא כל כך יהיה חריף, לא שייך לאכול אותו. זה הפיאור. הפיאור יהיה בסוף פיאור. יורידו לו את היהוד. אומרת הגמרא, איך קוראים את הברייתא? פיאור יישרף, דרב מאיר לרב מאיר, לפי רב מאיר זה אותו יחשיפו פניו, דרב יהודה לרב יהודה, זה הקרני חגבים, ונותנו לפני כלבומה, דרבי מאיר לרב יהודה. היחשיפו פניו של רבי מאיר, עליבא דרב יהודה, זה מותר בענה. אז נותן את זה לכלבו, למין האמת אמרנו, זה בכלל מצה גמורה. הוא יכול לאכול את זה. אז מזכיר תופות ונותנו, מדאורייתא אפילו באכילה שרי. במצה מעל יתאי, אלא מדרבנן אסור, כיוון ש...
לא ראיתי כלב שחל
מצה. למה לא? לא אוכל, אני לא ראיתי כלב רציני. אוכל מצה, הכוונה היא, אני יכול לתת לו את זה, אתה לא צריך להגיש לו את זה בתורת מצה. תעשה לו את זה איכשהו, תעטוף את זה בדוגל. אבל כלב יכול לאכול. חובת מצה הוא לא יצא, מה? שיעשה לו את זה. ראוי, זה לא שהוא מצה, ראוי לעשות ממנו מצה. אפילו מצה, אתה תפיק ממנו מה שאתה רוצה, אבל אתה יכול לעשות ממנו. והאוכלו ב-40 מתן לרבי מאיר. לפי רבי מאיר, מה קורה למי שאוכל יחשיפו פניו? הרי זה חמץ נוקשה. חמץ נוקשה לוקים עליו. נו, שם, אומרת הגמרא, שמין עלי לרבי מאיר נוקשה בעיני בלב. אף כתוב פה שלפי רבי מאיר חמץ נוקשה איסורו בלב. וכל שכן חמץ דגן גמור על ידי תערובת. כי הנחת יסוד שלנו, ואני חייב לעמוד על הדגש, הנחת יסוד שלנו, שיטת רבי מאיר, שחמץ על ידי תערובת חמור מחמץ נוקשה. ואם אני... מה? וזה מה שהוא אומר. אם אתה אומר שחמץ נוקשה יש בו איסור לאב, אז חמץ גמור שנמצא בתוך תערובת, ודאי שלכל הפחות לאב יש לו. רב נחמן אמר, אתה יודע מי זה המשנה? רבי אליעזר, ידעתני על חמץ דגן גמור אנוש קרס. על עירובו בלאב, דברי רבי אליעזר, והחכמים אומרים על חמץ דגן גמור אנוש קרס. על עירוב תערובת חמץ בלא כלום. ושמין עלי לרב לזר, זה אמר חמץ דגן גמור על ידי תערובת בלאב, וכל שכן נוקשה בעיני. אז ברשותכם, מה כתוב פה? יש פה שני תירוצים כדי להסביר לנו מי זה המשנה. במשנה למדנו חמץ על ידי תערובת וחמץ נוקשה, יש להם דין של לאו. חיפפנו לדעת מי זה. בא רב יהודה ומציג את רבי מאיר, שרבי מאיר אומר שחמץ נוקשה דינו בלאו, אז כל שכן על ידי תערובת. בא רב נחמן ואומר לו, המשנה זה רבי אליעזר שאומר שחמץ על ידי תערובת בלאו במלכות, אז כל שכן חמץ נוקשה, אז מה נקודת המחלוקת? מה יותר מחודש ממה? האם חמץ נוקשה הוא החמור יותר או חמץ על ידי תערובת? וזה אומרת הגמרא. ורב נחמן, מה הייתה, מה לא אמר כמו רב יהודה להעמיד את המשנה ליבדי רבי מאיר? אמר לך, דיל מעצן לו, כאמר רבי מאיר אתה מלנקשה בעיני. חמץ נוקשה, שאתה רואה פה חימוץ בעיניים, עליו יש איסור לב מלכות. אבל חמץ דגן גמור? על ידי תערובת לא, אולי בכלל אין על זה אפילו מלכות. ורב יהודה מייטמה לא אמר כרב נחמן, אמר לך, אתה לא כמר רבי לעזר, אתה מלך חמץ דגן גמור על ידי תערובת. אבל נוקשה בעיני, הוא קל יותר, אולי בכלל לא אמר. נסיים בזה, אומרת, מה תניה כבתי דה רבי יהודה, וזה יהיה הבסיס למחר. תניה כבתי דה רבי יהודה, שרבי יהודה סובר, שחמץ על ידי תערובת חמור מחמץ נוקשה. כתוב בפסוק, כל מחמצת לא תאכלו. למעשה בפרשת בו יש לנו שלושה פסוקים שמדברים על החמץ שלנו. א', כי כל אוכל חמץ ונכרתה, האיסור קרת. הפסוק השני, כי כל אוכל מחמצת, קודם דיברנו על חמץ, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה. והפסוק השלישי, כל מחמצת לא תאכלו, זה לא איסור קרת, זה עליו. אומרת על זה הגמרא, תניא כבתי דרבי יהודה, כל מחמצת לא תאכלו, האיסור לאו, לרבות כותח הבבלי שמעורב בו פת, ושיחר עמדי וחומץ האדומי שמכניסים בהם שעורים, אמרנו, וזיתום המצרי שמורכב משני של שעורים. נו, אז זה בא לרבות שהוא אנוש בלב, יכול יהיה אנוש קרת. תלמוד לומר, כי כל אוכל חמץ ונכרתה, על חמץ דגן גמור אנוש קרת, ועל עירובו בלב, נקודה. אתה שואל, טוב, יש גם פסוק כל מחמץ, את זה נשאיר מחר לגמרא. אמת, אומרת הגמרא, מן שמעת לי דאמר על עירובו בלב? רבי אליעזרי. ואילו נוקשה בעיני לא כמר, למה הוא הביא ארבע דוגמאות הראשונות של המשנה? למה הוא לא מספר לנו על השלושה מקרים הנוספים של חמץ נוקשה? בהכרח שהוא סובר שרק חמץ על ידי תערובת יש עונש לב, אבל בחמץ נוקשה זה קל יותר, ואפילו לב אין עליו. שמע מינה נוקשה לרב לזר לתלי, אומרת הגמרא, ומחר בעזרת השם המשך הדין ודברים.